השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. כעת הגמרא הולכת לדקדוק הלשוני ולברר אחת משתי השיטות מהי הנכונה. שימו לב, הגמרא פתחה כאן בפירוש דרך א' במשנה, מנסה לפרש בדרך ב' ודוחה. בהמשך, כלומר בדפגים על עמוד א', אנחנו נלך בכיוון אחר. נתחיל לפרש את המשנה בדרך ב', ננסה להביא את דרך א' ונדחה אותה. ואחר כך הגמרא תעסוק בנפקמין ההלכתית ממקורות אחרים. ואולי על פי המקורות האחרים תתברר לנו משנתנו. כאן הגמרא מקשה. אי אחי, אם אתה אומר שמה שכתוב לעשות מחיצה פירושו לחצות, זה לא מסתדר עם הלשון. היי, שרצו לעשות מחיצה, שרצו לחצות מבעלי. הגמרא כאן לא תתרץ את הקושייה הזו, ואת השאלה הלשונית הזו, הגמרא תשיב עליה בדפגים על עמוד א'. כאן הגמרא מקשה בכיוון אחר, כיוון של ולתעמיך. כלומר, אתה מקשה עליי, לדבריך, אלא מאי, אתה מפרש את המשנה גודה, שרצו לעשות מחיצה, כלומר לעשות כותל. ומכן, מהו ההמשך בונין את הכותל? הרי אתה עוסק בכותל. היה לו לומר, בונין אותו, את אותה מחיצה שדיברנו עליה. מי באלי? כך היה צריך. כאן הגמרא משיבה, מפני שאמרתי לכם שאנו נשענים על דרך א'. היא תנה אותו ולא היה כתוב את הכותל, הווה אמינא במספס בעלמא. הייתי אומר שמה שכתוב לעשות מחיצה פירושו לחצות במספס, כלומר שורה של יתדות תקועות באדמה, כמשמע לן, כותל. שימו לב, התשובה הזו היא לא פשוטה כלל ועיקר, אני אפרש על פי רש"י. רש"י מפרש שתשובת הגמרא בעצם היא כך. המילה כותל מגלה שפירוש מחיצה הוא גודה ולא פלוקתה. ואם היה כתוב בונין אותו, הייתי מפרש מחיצה מלשון פלוקתה. כלומר, חצייה, חלוקה. השותפים שרצו לחלק בונים מספס באמצע. לכן, המילה כותל בעצם מלמדת אותי שמה שכתוב מחיצה, פירושו של דבר חציצה וכותל. כאן יש עוד מקום לשאול את מה שהגמרא תאמר בהמשך. לפי הכיוון הזה של לחצות, זהו הפירוש של המילה מחיצה. השותפים שרצו לחצות בונים את הכותל באמצע. כלומר, מחייבים אותו לבנות כותל. לכאורה, אחד השותפים יכול לבוא ולומר, רק רגע, אתם מחייבים אותי לעשות כותל? ובכן, אני חוזר בי מן הכל ולא מוכן לחלק. מי מכריח אותי להמשיך לרצות לחלק כדי שתחייבו אותי לבנות כותל? גם כאן התשובה תהיה שחיזקו את רצונן על ידי קניין. גם זה בהמשך הגמרא. ועוד נקודה שצריך להעיר. אם נפרש את משנתנו, השותפים שרצו לעשות מחיצה, פירושו של דבר לחלק את החצר לשניים. מדוע הדבר תלוי ברצונן? מדוע שלא נחייב את אחד השותפים להיענות לדרישת חברו? אחד מהם רוצה לחלק, נחוף את חברו לחלק. מה, הוא חייב להיות שותף כל חייו? אם נפרש את המשנה, השותפים שרצו לעשות כותל, אפשר לומר, אולי לא נחייב לעשות כותל עד שירצו. אבל אם הפירוש הוא שרצו לחלק, מדוע נמתין עד שיהיה רצון זה של שניהם? וכאן התשובה תהיה, לא כל חצר היא ברת חלוקה. ישנה חצר קטנה, שאם נחלק אותה לשניים, לא לזה יהיה ולא לזה יהיה, כיוון שהיא כל כך קטנה. גם לי, גם לך לא יהיה. והשיעור שהוא מחייב חלוקה למעלה משמונה אמות, שאם אחד מהם רוצה, חברו חייב. אך אם החצר כולה פחותה משמונה אמות, כך שאם נחלק אותה יהיה לזה פחות מ-400 ולזה פחות מ-400, אין לחייב אחד מן השותפים לחלק. וכאן מדובר בחצר כזו. אנו ממשיכים בגמרא. בונים את הכותל באמצע. מקשה הגמרא באמצע, ודאי. איך נחשוב אחרת? פשיטה. לא צריכה דקדים חד ורציה לחברי. כלומר, הקדים שותף אחד ופייס את חברו, והסכים לעשות מחיצה. ואז חברו טוען, בעצם, אתה פייסת אותי, הסכמתי, ריצית אותי. כל מה שהסכמתי זה לעשות מחיצה דקה, או כדי הסכמתי למעט את אוויר החצר. ואם אתה רוצה יותר, תעשה את זה בחלקך, אך לא הסכמתי שחלק מן החצר שלי, עליו תיבנה חצי מחיצה, ולכן תבנה אותה כולה בחלקך. ובלשון הגמרא, מה עוד אתי מה מצה אמר לי? כי התרצאי לך באווירה, כלומר לחלק את אוויר החצר לשניים, או שתבנה בחלקך, אבל בתשמישתה לא התרצאי, לא התרציתי לוותר על טפח או שני טפחים מחצרי, כמה שמעלן שחייב. ובונים את הכותל באמצע, וזה שהוא הסכים, ההסכמה הזו פירושה גם לחלק את החצר לשניים, וגם למסור חלק מחלקו לבניין חצי כותל.